כתובות, דף פי וו, מתחילים בעזרת השם, דף פי ה עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים אמר לי רבה. בתקופת התלמוד, בזמן האמוראים, היו שני מקומות מרכזיים שהיו בהם ישיבות ועסקו שם בתורה. בארץ ישראל, שם מתחבר התלמוד הירושלמי, ובבבל, ששם מתחבר התלמוד שבו אנחנו עוסקים, התלמוד הבבלי. היו חכמים שהיו חכמי ארץ ישראל, והיו חכמים שהיו חכמי בבל. רב חייא בר אבין היה בתחילת ימיו מחכמי בבל, ויש לנו את השמועות שלו כאן בתלמוד הבבלי. הוא זכה לעלות לארץ ישראל, ויש מאמרותיו גם בתלמוד הירושלמי, שם הוא מכונה חייא בר רבון, ובתקופת הנחותי, אלה שירדו לבבל בזמן אביי ורבא, הוא שוב ירד לבבל, ואז הוא היה מגדולי וזקני הדור. אחרי שהסתלק רב חייא בר אבין, אמר לי רבא, לבנו, לבריידר רב חייא בר אבין, בוא אליי. תא אי מלאך, אני רוצה לומר לך, מילתא מעליותא, דברים מעולים, דאבה אמר אבוך, שהיה אביך אומר. על הדאמר שמואל, על הדבר שאמר שמואל, שאנחנו נראה הרחבה בזה בהמשך, הלכה כזאת. אני פונה לעשיר ומבקש ממנו הלוואה. העשיר מלווה כסף לעני, והעני רושם לו שטר. אני עם א', הוא כותב לו גם העני עם עין, לביתי כסף מהעשיר על סך 1,000 זוז על מנת להשיב בתוך כך וכך שנים. העשיר מקבל את השטר ושומר אותו בתיק של השטרות שלו. יום אחד הזדמנה לפניו איזושהי השקעה, הוא חיפש מזומנים והחליט למכור את השטר חוב הזה, החליט למכור את האיגרת חוב הזאת, מוכר אותה לאיזה משקיע. המשקיע הזה הולך, לוקח את השטר החוב, קונה אותו. אחרי שהוא קנה את שטר החוב, אותו עשיר אולי שכח שהוא מכר את השטר החוב הזה, הוא רואה את העני בעניותו, והוא מחליט למחול לו על כל האלף זוז. אומר לו, אני מוכל לך על כל האלף זוז. המשקיע שקנה את השטר, החליט יום אחד לפנות לבעל חוב, לתבוע ממנו את החוב. הוא פונה לאותו עני, ואני אומר לו, תשמע, המלווה שלי מחל לי על החוב. אמר על זה שמואל, המוכר שטר חוב לחברו, והמלווה חזר ומחלו ללווה, המחילה מועילה, והחוב מחול, והמשקיע לא יכול לגבות את החוב מהעני. כי העני יכול לומר, לא לביתי ממך המשקיע, אני לביתי מאותו מלווה, מהעשיר. אתה אינך בעל הדברים שלי. המלווה שהוא הבעל דברים שלי מחל, אני לא צריך לשלם. ואפילו אם המלווה, אותו עשיר, לא מחל את החוב, הוא הרי מחר את השטר למשקיע, הוא לא הולך למחול את החוב. אבל מה קרה? בן אדם הזה האריך ימים, נפטר בשיבה טובה, והבנים שלו ירשו אותו. ואותם בנים, אולי הגיע לנחם בניחום האבלים אותו עני, סיפר בשבחו של אביהם שהוא עזר לו בעת צרתו והלווה לו 1,000 זוז, ואז הלב שלהם מאוד מתרגש, ואומרים, אתה יודע מה, ללו נשמת אבא, אנחנו מוכלים לך על כל 1,000 זוז. אפילו היורש מוכל, המחילה מועילה. ואז כשמגיע אותו משקיע לנחם, הוא מספר שיש לו את השטר, אומרים לו, אדוני, השטר הזה מבוטל, אנחנו מחלנו לעני הזה. אומר שמואל המחילה מועילה. מחדש על זה רווחי הבר אבין, שיש מקרה שבו אי אפשר למחול על חוב. מתי? מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה. אישה שהלוותה כסף לאדם, ואותו אדם כתב לה שטר חוב, והיא התחתנה, והיא הכניסה את השטר חוב לבעלה. אז אפילו אם היא חזרה במחלתו, מודה שמואל שהחוב אינו מחול, המחילה שלה אינה מחילה, מפני שכעת היא לא לבד, ידו של בעלה כידה. יש לבעלה זכות בנכסים שלה, כמו שיש לה זכות בנכסים של עצמה, היא לא יכולה למחול על החוב בלי הסכמתו. מספרת הגמרא מעשה בעניין הזה, קרובת משפחה, קריבתי דרב נחמן, מכרה את הכתובה שלה. כשהיא התחתנה, בעלה נתן הכתובה, כמו כל אחד שנותן כתובה לאשתו, שאם הוא יגרש אותה או שהיא תתלמן ממנו, היא תזכה ב-200 זוז, ואולי אפילו ביותר, כל בעל כמו משהו מוסיף בכתובה. יום אחד, כשהם עדיין חיים באושר ועושר, אותה אישה רצתה לקנות לעצמה איזושהי תכשיט או משהו אחר, אי אפשר לדעת בדיוק מה היה הסיפור, פה זה סיפור שהיה, אז אי אפשר להמציא פרטים. בכל אופן, אותה קרובת משפחה רצתה מזומנים, היא החליטה לפנות לאיזה אדם משקיע ולמכור לו את הכתובה שלה בעצמה. המחירה הזאת שהיא מוכרת, היא לבד מבינה שהיא לא מקבלת את מלוא התמורה של הכתובה במחירה הזאת, כי ישנם סיכויים שהקונה לא יקבל את הסכום שנקוב בכתובה. ולכן היא מכרה את הכתובה, זבינתה לכתובתה בטובת הנאה, בסכום מועט, שאם בעלה ימות או יגרש אותה, אז הקונה יקבל את הכתובה, אבל אם היא תמות בחיי בעלה, אז בעלה לא מחויב לה בכתובה, ולכן הקונה לא יקבל את הכתובה. היא גרשה. בסוף, באמת, בעלה גרש אותה, והוא חייב לתת לה כתובה. והכתובה שלה אמורה לעבור לקונה. ובסוף, גם היא שכיבה, גם היא מתה. והיה לה ולבעלה שגרש אותה בת. אתו כתב אילה לברטה. באו אותם משקיעים, בא אותו משקיע שקנה את הכתובה, ואמר לבת של הקרובה הזאת, את אמורה כעת לקבל כתובה מאבא שלך, כי הוא גירש את אמא שלך, ואמא שלך הייתה אמורה לקבל כתובה ואת היורשת שלה. אבל תדעי לך שאני קניתי את הזכות של הכתובה של אמא שלך, אז תביא לי, תתביאי מאבא שלך את הכתובה ותביא לי את זה. על פי הדין הפשוט, המשקיע צודק, צודק. אותה יתומה צריכה לפנות לאביה שגירש את אמא, לתבוע ממנו את הכתובה של אמא, כי היא היורשת, ואז להעניק את זה למשקיע שקנה את הזכות של הכתובה. אמר לו רב נחמן, אין כאן אף אחד, לקה, דליסבה להיצה, שייתן לאותה בת יתומה עיצה טובה, איך היא יכולה להרוויח את הסכום הזה ולא תצטרך לתת את זה למשקיע. ואז רב נחמן נתן עיצה מאוד מאוד מיוחדת. תיזיל, תלך הבת היתומה ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה. תמחל על הכתובה של אמא שלה בפני אבא שלה. תאמר לאביה, נכון, אתה היית מחויב כתובה לאמא כשגירשת אותה? אני אמורה לרשת אותה? אני מוכלת לך, אתה לא צריך לתת לה את הכתובה. ואם היא לא קיבלה כתובה, היא לא אמורה להביא את זה למשקיע. ואחרי שאבא שלה יעזוב את העולם, תהירתה, מיני היא תהירש את כל נכסה ובכללם גם את הכתובה ממנו. ואת הירושה הזאת היא לא תצטרך למסור למשקיע. אותה בת יתומה שמעה את מה שאמר רב נחמן, מצא חן בעיני העצה הזאת, אז לה ואכילתה, הלכה ומחלת הכתובה לאביה. אחר כך רב נחמן התחרט שהמשקיע הפסיד בגללות הכתובה, והוא אמר, אמר רב נחמן, עשינו עצמנו כאורחי הדיינים. רש"י כותב, כקרוב של בעל דין, או אוהבו של בעל הדין הבא אצל דיינים, ואורחו בראיות אחר זכות אוהבו או קרובו. כך לימדתי עצה לזו להפסיד שכנגדה. והרי המשנה אומרת במסכת אבות, אל תעס עצמך כאורחי הדיינים. שואלת הגמרא, הרי רב נחמן בהתחלה כשהוא נתן את העצה, ודאי שהוא ידע שמשנה ידועה שאל תעס עצמך כאורחי הדיינים. למה בכל זאת הוא החליט לתת את העצה הזאת? מעיקר מה היא סבר? ולבסוף כשהוא חזר בו, מה היא סבר? מבאר את הגמרא, מעיקר הסבר, בהתחלה הוא סבר כשהוא אמר את זה, בגלל שהפסוק אומר, הוא מבשרך לא תתעלם. ולכן, במקרה כזה, מעיקר הדין היה מותר לתת לה עצה טובה. כי היא קרובת משפחה שלו והיא הייתה זקוקה למעות. ולבסוף, סבר, אמנם זה נכון שאדם רגיל יכול לעשות ולתת עצה כזאת לקרובת משפחה שלו, אבל רב נחמן שהיה דיין מופלא והיה אדם חשוב, הדין שלו שונה. כותב רש"י, לפי שלמעידים מימנו ויש שיעשו אף שלא לקרובים, וזה אסור להיות כעורכי הדיינים לכאלה שהם לא קרובים. נתבונן בגופם של דבריו מה שאמר שמואל, המוכר שטר רחוב לחברו, עשיר שהלווה כסף לעני, קיבל ממנו שטר ומחר את השטר הזה למשקיע, שהמשקיע הוא זה שיגבה את החוב מהעני, וחזר ומחלו, והעשיר הלך ומחל לעני על מה שהוא חייב לו, אז החוב מחול, ואפילו אם העשיר עצמו לא מחל, והוא מת, והבן שלו יורש אותו, והיורש מוחל, גם כן המחילה מועילה. אמר רב הונא ברידי רב יהושע, ואם זה שקנה את השטר, אותו משקיע, פיקח הוא, מה הוא עושה? משקיע עוד כמה פרוטות, מקרקש לאיזוזי, משלם קצת כסף לאותו עני, ללווה, וכתב לאשתר רבי שמי, כדי שהוא יכתוב שטר למשקיע, שהוא מתחייב לשלם למשקיע במקום להשאיר. ואז לא יוכלו הלווה והמלווה לעשות ביניהם קנוניה, שהמלווה ימחול את החוב ללווה. אמר המימה, רבי מאיר, מנדדאין דינה דגרמי, שבמסכת בבא קמא דף קוף תזיין אומר, שאדם שגרם נזק לחברו לא בצורה ישירה, אלא בצורה של גרמי. רש"י נוקט שזה קצת יותר ממה שנקרא גרמה, אלא זה משהו יותר ישיר מגרמה. אבל בכל זאת זה לא היה ממש נזק שהוא הזיק אותו בידיים, אלא זה היה לידי איזושהי גרימה של נזק. כאן במקרה שלנו, העשיר המלווה מחר את השטר למשקיע ולאחר מכן הוא מחל, הוא גרם נזק למשקיע, זה נקרא גרמי, ומי שמחייב שאדם מזיק על ידי גרמי מגבי בית מאשטר המעליה, מחייב את אותו עשיר שהלווה ומחל על, והשקיע, ומחר למשקיע ואחר כך מחל על החוב, מחייב אותו לשלם לאותו משקיע את כל הסכום של החוב. אבל מאן דלא דין דינא דגרמי, זה שחולק על רבי מאיר, מגבי בדמי ניירא בעלמא, הוא אומר ללוקח, אתה קנית ממני רק נייר, הנייר הזה עדיין אצלך, ואני לא צריך לשלם לך על מה שמחלתי ללווה. היה מעשה כזה, לפני רבשי, אבל העובדה, אדם מחר שטר רחוב למשקיע ומחל ללווה, וכשזה בא לפני רבשי, חפיי רפרם לרבשי, רפרם מקיף את רבשי עם הרבה ראיות, לומר שדנים דיני דגרמי, והבן אדם חייב לשלם, ובאמת רבשי, אג בי בי, חייב את המוכר לשלם, כל כך בצורה מדויקת את כל החוב, כמו קשורה לצלמי, אדם קונה קורה לצור צורות, שהוא מדייק שהיא תהיה שלמה וישרה, ככה רבשי דקדק שהוא שלם על כל ההפסדים שהקונה הפסיד, את כל החוב. אמר המימר משמי דרב חמה, הימן דהיקה עלי, אדם שיש עליו שתי שטרות שהוא חייב כסף, שטר אחד של כתובת אישה שהוא חייב לה, ושטר שני שהוא חייב לבעל חוב שהוא לבא כסף והוא חייב למלווה, ואיתלי ארעה ואיתלי זוזי, יש לו קרקע ויש לו מאות, למי הוא ישלם את המאות ולמי הוא ישלם את הקרקע? לבעל חוב מסלקינן לי בזוזי, הבעל חוב מקבל מזומן מאות, לאישה מסלקינן לי בערה, את הכתובת אישה משלמים על ידי שנותנים לה קרקע. למה? היי כדיני, המלווה כמו דינו, הוא הרי נתן מאות, מקבל בחזרה מאות, והי כדיני, האישה הרי לא נתנה מאות, אלא התחייבו לה, ועל מה באמת היא סומכת את דעתה? על דברים יציבים, על קרקעות, זאת אומרת כשהתחייבו לכתובה, היא סמכה דעתה על הקרקעות, לכן היא גובה מהקרקעות. והיא לא היא כאלה חד ארעה. אם יש רק קרקע אחת ולא חז יעל על אחד, ויש מספיק רק בשביל לגבות חוב של אחד מהם, ומדובר כאן רש"י מדגיש ששתי החיובים הוא התחייב באותו זמן, באותו יום, באותו תאריך, כי אם אחד התאריך שלו קודם, אז מי שקודם, הפיראון שלו קודם. אבל כאן שניהם הם שווים, לבעל חוב יאבין עליה, נותנים את הקרקע לבעל חוב. למה? כי אנחנו חושבים על העתיד. מה יקרה? אדם שהלווה כסף, וכשהוא רצה לפרוע את החוב, לא שילמו לו בסוף. אז הוא פעם הבאה לא ילווה. לכן אומרים, טוב, תפרע לבעל חוב. אבל מה יקרה אם אישה תתחתן? אם מישהי שמאוד רוצה להתחתן איתו בסך הכל? רק מה? התורה, חכמים נתנו, הוקירו את הנשים שלא מתחתנים עם אישה ככה בצורה מזלזלת, אלא צריך להתחייב לה על כסף והכל. זה הכל עניין שמתחייבים. אפשר לומר שלפני שחכמים תקנו את המושג של כתובה לאישה, אנשים לא חשבו אפילו על הרעיון הזה. היו מתחתנים, רצו שניהם התחתנו, לא רצו שניהם נפרדו ונגמר הסיפור. זה היה זלזול. חכמים תקנו את הכבוד הזה לאישה, מתחתנים עם אישה, צריך להתחייב לסכום מסוים אם יגרשו אותה או היא תתלמן. אבל גם בלי זה, האישה הזאת תסכים להתחתן. זה לא, אם אישה פעם לא תוכל לגבות כתובה, זה לא יגרום שנשים יפסיקו להתחתן. לכן, לאישה לא יבינן לי. מה איתה? מה הטעם? יותר ממה שהאיש רוצה להישא, אישה רוצה להינשא. ולכן, גם ככה, הם התחתנו. אנחנו מאוד רוצים לתת לכתובה, ויש את התקנה שכתובה, את התקנה שחכמים תקנו, אבל במקרה שיש את השיקול בין מלווה לבין כתובת אישה, אנחנו יודעים שאם המלווה לא יקבל, פעם באה הוא לא ילווה יותר. לכן, עדיף להקדים אותו. אמר לי רב פאפה לרב חמה, האם זה אמת מה ששמעתי דאמריתו? האם ודאי דאמריתו משמי דרבה? הימן דמסקה בי זוזי. אדם שלווה מאות מחברו, והוא חייב לשלם, ואין לו מאות, ואיתלי ארעה, יש לו קרקע, ואתה בעל חוב וכתבה מיני. עכשיו מגיע המלווה לדרוש את התשלום. ואמר לי הלווה, בסדר, אני אשלם לך, זיל שקול מארעה, תגבה את החוב שלך מהקרקע. שמעתי שאתה אמרת, חידוש, אני לא מבין את החידוש הזה, אני רוצה שתסביר לי אותו. שאמרינן לי, אומרים לאותו לווה, אל תיתן למלווה קרקע. זיל זבין את ואיתי הבלי. לך תמכור את הקרקע ותשלם לו מזומן. חידוש כזה? הרי המלווה סומך על הקרקע, למה לא יגבה מהקרקע עצמה? אמר לי רב חמה, לא אמרו לך את כל הסיפור. אני אגיד לך מה הסיפור. אז רב פאפה אמר לו, אימא לי גוף הדוב די חייב, יתספר לי מה היה בדיוק המקרה. אז רב חמה אמר לי, היה לה לווה כסף. רק מה? הוא לא רצה לשחרר את זה. הוא לא רצה לשחרר את המזומן. ולכן הוא שיקר. תולה מעותיו בעובד כוכבים אהבה. הוא טען שזה שייך לגוי המעות האלה. וכיוון שהוא עשה שלא כהוגן, שהוא שיקר, לפי כך עשו בו שלא כהוגן, לחייב אותו לתרוח, למכור את הקרקע ולשלם מזומן. אמר לי רב כהנא לרב פאפה, לפי דעתך, דאמרת, במסכת ערכין דף חף ב', שלווה שכותב שטר למלווה, שהוא חייב לו לשלם לו על ההלוואה, הנכסים של הלווה לא משועבדים למלווה, והלווה חייב לשלם רק בגלל שפריאת בעל חוב מצווה. הפסוק אומר, ואין צדק יהיה לכם, במסכת בבא מציע דף ממתת דרשו, הין צדק מלשון הן, כן, כשאתה אומר כן שזה יהיה צדק, אל תשקר, התחייבת שאתה משלם את החוב, תעמוד בדיבורך ותפרע. וזה הסיבה שחייבים לפרוע החוב. אם כן, יש לי שאלה. אם הלווה אמר, חלילה, לא ניחה לידי העביד מצווה, שהוא לא רוצה לקיים את המצווה הזאת. מהי? איך המלווה יכול לתבוע אותו ולגבות ממנו את החוב? לא מסתבר שלווה יוכל לטעון טענה כזאת, שהקיום המצוות שלו, הוא יבחר אם נקיים אותם או לא, ולא נוכל לחייב אותו לשלם את מה שהוא לבא. אז רב פאפה אמר לי, לרב כהנא, גם לפי דעתי אפשר לקפות על הלווה לשלם, ולקפות עליו לקיים את המצווה. כי תנינה ברייתא על כל מצווה תעשה. אדם שעובר על איסור לא תעשה, חייב מלכות. במה דברים אמורים? במצוות לא תעשה. אבל במצוות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה כי אין לו סוכה אחרת ואינו עושה, או שאומרים לו תול לולב ואינו עושה, מכין אותו לפני שהוא עובר על המצוות עשה, כל זמן שהוא עדיין יכול לקיים, אפילו עד שתצא נפשו, עוד שיחזור בו ויקיים את המצווה. אותו דבר לווה, יש לו מצווה לפרוע את החוב, גם כן כופין אותו בצורה הזאת. באמיני רמי ברחמה, הוא שאל שאלה מרב חיסדה. אדם נותן גט לאשתו, והוא אומר לה, הרי זה גיטך מעכשיו, ולא תתגרשי בו אלא לאחר 30 יום. אם הגט לאחר 30 יום יהיה ברשותה, היא מגורשת אחרי 30 יום. והלכה, והניחתו בצידי רשות הרבים. השאלה אם צידי רשות הרבים נחשב רשותה, ואז היא מגורשת, או שזה לא נחשב רשותה, ואז היא לא מגורשת. וצריך לדעת, כאן אנחנו מדברים על שלושה מקומות. יש את רשות הרבים עצמה, שם ודאי לא נחשב רשותה. יש סמטה, פנייה מרשות הרבים, שם זה ודאי כן נחשב רשותה. למה? כל אדם יש לו רשות להתעכב בסמטה, לדבר במנוחת הנפש, ביישוב הדת. לא כל כך מזרזים אותו שם. לא דוחקים אותו כשהוא בסמטה. יש לו רשות לשעות שם. זה נחשב לעניין קניין ברשותו. לעומת רשות הרבים ששם אדם לא יכול כל כך להתעכב. ובתווך, בין רשות הרבים שזה לא רשותו, לבין סמטה שזה כן רשותו, יש את צידי רשות הרבים. ועל זה רמי בר חם מסתפק, האם זה נחשב רשותו או לא. צידי רשות הרבים זה מקום שאנשים לא רגילים לעבור שם. כי אם הם יעברו שם, הם מתחככים בקיר. לא נוח כל כך ללכת שם. בני רשות הרבים בדרך כלל לא הולכים בצידי רשות הרבים. השאלה אם זה נחשב כמו רשות הרבים או כמו סמטה. מהו? אז רב חיסדא השיב, אמר לי, שהמקום הזה נקרא כמו רשות הרבים ולכן אינה מגורשת. מניין ההוכחה לזה? מדבריהם של רב ושמואל, שאמרו בדף פי דלת, על ההלכה המפורסמת שמטלטלים של יתומים לא משתעבדים לחוב של אביהם. אדם שהיה חייב כסף לנושים והוא נפטר, הם יכולים לגבות מהנכסים שלו, מהקרקעות שלו, אבל המטלטלים לא משתעבדים לבעלי חוב. אבל אם הם תפסו, לפי רבי טרפון, שאין הלכה כמותו אגב, לא מוציאים מהם. מועיל לתפוס. אבל זה, אומרים רב ושמואל, בתנאי שהמטלטלים עוד לא הגיעו לרשות היתומים. אבל אם הם כבר ברשות היתומים, לא מועילה תפיסה. לא מועיל שהם תפסו. מה זה נקרא כשהם לא ברשות היתומים? אומרים רב ושמואל. דרב ושמואל דמר תרוויו ושצבורים ומונחים ברשות הרבים. אז זה בוודאי לא נקרא שזה הגיע לרשות היתומים. וצידי רשות הרבים, כרשות הרבים דמו, למה? כי רב ושמואל אומרים שהמקרה שבו זה כן עכשיו שהגיע לרשות היתומים, זה אם זה מונח בסמטה. משמע שהם זה בצידי רשות הרבים, זה כמו כשזה ברשות הרבים. אם כן, יש הוכחה שצידי רשות הרבים זה נחשב שזה לא ברשות הקונה. וכאן במקרה של גט אישה שמונח בצידי רשות הרבים, זה לא נחשב ברשותה, ואם כן היא לא מגורשת. שואלת הגמרא עד רבא, מסתבר יותר שמגורשת מדי רב נחמן. דאמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע. האומר לחברו, אני רוצה להקנות לך הפרה. משוך פרה זו, ולא תהיה קנויה לך אלא עד לאחר 30 יום. והוא אומר לו שהיא תהיה קנויה לה מעכשיו ולאחר 30 יום. אז הקונה קנה, ואפילו אם היא עומדת במקום שנקרא אגם, שזה מקום הראוי לקניין. מה אליו? וכי לא נאמר היינו אגם והיינו צידי רשות הרבים. אגם זה מקום שבו המראה של הבהמות. לא נאמר שזה כמו צידי רשות הרבים. ואם כן, זה נחשב שזה מונח ברשות הקונה, כשזה צידי רשות הרבים. אז הגט כן יועיל וכן היא תהיה מגורשת? דוחה הגמרא לא. אגם לחוד, שם זה נקרא ברשותו של הקונה, וצידי רשות הרבים לחוד, שם זה לא נחשב ברשותו. איקא דאמרי, יש אומרים שהשמועה נאמרה בלשון אחר. שרמי בר חמא שאל את רב חיסדא, כשאדם אומר לאישה, הרי זה גיתך מעכשיו לא תתגרשי בו אלא לאחר 30 יום, והיא הלכה והניחה את הגט בצידי רשות הרבים, וזה היה מונח אחר 30 יום בצידי רשות הרבים, אם היא מגורשת או לא, אז רב חיסדא אמר לי שהיא תהיה מגורשת ממה שאמרנו את... בסוף, את דבריו של רב נחמן, ש... האומר לחברו משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר 30 יום. זאת אומרת מעכשיו ולאחר 30 יום קנה אפילו עומדת באגם. שאגם ורשות הרבים זה, אותו, זה נחשב אותו מקום. ככה היינו סבורים בהתחלה. ואם אגם אפשר לקנות אז גם ברשות הרבים אפשר לקנות. וצידי רשות הרבים כאגם דמי. אומרת הגמרא לא. עד הרבה בדיוק להפך. אינה מגורשת מדבריהם של רב ושמואל. שאמרו ש אי אפשר לגבות חוב שהאדם היה חייב והוא מת והוריש נכסיו ליתומים. אי אפשר לגבות את החוב אלא מהקרקעות ולא מהמטלטלים. אבל אם הוא תפס לפני שהמטלטלים הגיעו לרשות היתומים, התפיסה מועילה. אבל זה דווקא בתנאי, והוא שצבורים ומנחים ברשות הרבים, והיינו סבורים, מה אליו היינו רשות הרבים והיינו צידי רשות הרבים, ששני המקומות האלה לא נחשבים רשותו של, של הבן אדם, אלא זה נחשב מקום שהוא לא ראוי לקניין. ואם כן, גם כשאישה הניחה את הגט שלה בצידי רשות הרבים, נחשב שזה לא ברשותה והיא לא תהיה מגורשת, אומרת הגמרא לא. באמת, רשות הרבים לחוד, רק שם אי אפשר לקנות. בצידי רשות הרבים לחוד, שם כן אפשר לקנות. ובזה הלשון הזאת, שונה מהלשון הקודמת, שסברה שצידי רשות הרבים כרשות הרבים. אומרת המשנה, המושיב את אשתו חנוונית, מוכרת בחנות שלו למכור יין ופירות, או שהוא מינה אותה אפוטרופיה, ממונה על נכסיו, להכניס ולהוציא פירות, לזכור פועלים, לעסוק במסע ומתן בנכסים שלו. הרי זה משביעה, יכול להשביע אותה, שהיא לא לקחה מנכסיו יותר ממה שראוי לה, כל זמן שירצה. אפילו שהוא לא יודע בוודאות שהיא לקחה, הוא יכול לדרוש ממנה שתשבע שלא לקחה. כמו שותפים, חכמים תקנו שיכולים להשביע אחד את השני, אפילו כשיש רק ספק, כמו שמובא במסכת שבועות דף ממי, אלו נשבעים אפילו שלא בטענה, אפילו שאין לה אחד טענה שוודאית נגד השני שהשני לקח ממנו, בכל זאת אפילו מצד ספק יכול להשביע אותו. אבל סתם אישה שלא נושאת ונותנת בנכסי בעלה, הוא לא יכול להשביע אותה. למה? אנחנו לא חוששים שהיא מורה היתר לעצמה לקחת מנכסי בעלה יותר ממה שראוי לה. רבי אליעזר אומר, הבעל יכול להשביע את אשתו אפילו כשהיא עוסקת רק בצורכי הבית, היא לא מתעסקת עם החנות שלו, או מתעסקת במסע ומתן בנכסיו. אפילו על פלקה, שהיא טובה בו צמר, ועל עיסתה שהיא עוסקת בבצק, אפילו על ענייני הבית, הוא יכול להשביע אותה, שהיא לא לקחה יותר ממה שראוי לה לפי רבי אליעזר. היא באה אלו. מה שאמר רבי אליעזר, שכל בעל יכול להשביע את אשתו מתי שהוא רוצה, כשיש לו ספק אולי לקחה מעבר למה שמגיע לה, האם זה הכוונה? הוא לא יכול להשביע אותה סתם, אבל אם הוא משביע אותה כשהיא חייבת שבועה, הוא יכול כבר לגלגל עליה שבועה גם על זה. לא מה, לאמת כבר נשבעת, על מה שאת חייבת שבועה, תשבי לי כבר גם שלא לקחת יותר מה שראוי לך. האם על ידי גלגול כאמר? או שרבי אליעזר אומר שהוא יכול להשביע אותה אפילו לכתחילה, אפילו זה כאמר. גם אם היא לא נשבעת על שבועה אחרת, למשל שהוא מינה אותה אפוטרופוס, ויש לו ספק אולי לקחה מעבר למה שמגיע לה, ואז הוא משביע אותה. לא רק אז הוא יכול לגלגל עליה שבועה גם על שאר ענייני הבית, אלא הוא יכול להשביע אותה גם על ענייני הבית. כל אישה חכמים תקנו, מכיוון שאישה עוסקת בצורכי הבית, היא נחשבת כמו אפוטרופוס על נכסיו, והיא מורה היתר לעצמה לקחת מעבר למה שראוי לה, על פי התקנה של חכמים, לכן הוא יכול להשביע אותה. אז אם כן, יש לו בעצם פה שני צדדים, מה דעתו של רבי אליעזר כשהוא אומר שאפשר להשביע אישה גם שהיא אינה מתעסקת בחנות שלו וכדומה, אלא סתם בצורכי הבית. אומר רבי אליעזר שהוא יכול להשביע אותה, האם הוא יכול להשביע אותה לכתחילה, או כשהיא כבר נשבעת בלאו הכי, הוא יכול לגלגל עליה שבוע על ענייני פלחה ועיסתה. אומרת הגמרא תשמע, אמרו לו לרבי אליעזר, אם הבעל יכול להשביע את אשתו כל רגע שיש לו ספק הכי קל אולי לקחה מעבר למה שמגיע לה, אשתו תאמר שהיא לא מעוניינת להתחתן, להיות נשואה לאדם כזה. למה? כי אין אדם דר עם נחש בכפיפה. אדם לא מוכן לגור עם נחש בתוך אותה קופה. היא לא יכולה לחיות עם בעל שחושד בה שהיא גונבת ממנו כשהיא מתעסקת לצורכי הבית. כך אמר, כך אמרו חכמים לרבי אליעזר, שזו הסיבה שהם לא רוצים שבעל יוכל לחייב את אשתו שבועה אם היא רק מתעסקת בעניינים הרגילים של הבית. היא אמרת בשלמה שרבי אליעזר סובר שהוא משביע אותה לכתחילה, גם אם היא בסך הכל עוסקת בצורכי הבית הרגילים. שפיר, הטענה של חכמים מובנת. אלא היא אמרת שאפילו רבי אליעזר מודה שהוא משביע אותה רק על ידי גלגול, כשהוא כבר ממילא חייבת לו שבועה, הוא משביע אותה כבר גם על ענייני הבית הרגילים. מה נפקא מינה? היא בלאו הכי נשבעת. אז מה אכפת לה כבר להישבע גם על שאר צורכי הבית? מתרצת הגמרא דאמרה, עלי, כיוון דקדאיקת בתראי כולהי, כיוון שאתה כל כך מדייק אחריי, אומר רש"י, אינך אוהב ומאמין אותי, ולא מציני דיידו בעדך. איני מסוגלת לגור עם, עם בעל כזה שלא מאמין בי. אז אם כן, מכאן אין ראיה. והיא הגמרא ראיה במקום אחר. תשמע. במשנה הבאה כתוב שאם הבעל כתב לה מפורש שהוא לא הולך להדיר אותה או להשביע אותה, אז מכיוון שהוא מפורש התנה שהוא לא הולך להדיר ולהשביע אותה, הוא לא יכול להשביע אותה. אבל אומרת הברייתא, הרי שלא פתר את אשתו מן הנדר ומן השבועה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מקרה רגיל, שבו עסקה המשנה הקודמת, המשנה שבה, שעליה אנחנו כעת מפרשים. אז אם מושיבה חנוונית, או שמינה אפוטרופיה על נכסיו, הרי זה משביע כל זמן שירצה. לא מושיבה חנוונית ולא מינה אותה אפוטרופיה, אינו יכול להשביע. וזה דעת חכמים במשנה. למה? כי האישה לא מוכנה לגור עם בעל שחושד בה כל הזמן, כמו שאין אדם דר עם נחש בסל אחד, בקופה אחת. וכאן בא רבי אליעזר ואומר את דבריו בצורה מפורשת. אף על פי שלא הושיבה חנוונית, ולא מינה אפוטרופיה, והיא לא חייבת לו שבועה משום סיבה מוצדקת, הרי זה משביע אפילו על פלחה ועיסתה כל זמן שירצה, ורבי אליעזר מוסיף שאין לך אישה שלא נעשה את אפוטרופיה, שהיא אפוטרופסית, אישה אחת בחיי בעלה, על פלחה ועל עיסתה. ועל זה היא מורה יותר לעצמה לקחת מעבר למה שתקנו שהיא תקבל. זאת אומרת שלפי רבי אליעזר, הוא יכול להשביע אותה לכתחילה, בלי גלגול שבועה. וחכמים חלקו ואמרו לו, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, כי לפי דעת חכמים, אי אפשר להשביע אישה על שהיא לא לקחה מעבר למה שמגיע למצורכי הבית, כשהיא לא עוסקת בדברים מיוחדים של הבעל, כמו בחנות שלו, או שהוא מינה אותה אפוטרופסות על, על כל המסע ומתן שלו. אבל בכל אופן רבי אליעזר אומר, שאפשר להשביע לכתחילה על פלחה ועיסתה, שמה מינה רבי אליעזר לכתחילה, היא חייבת שבועה, אם הוא משביע אותה, שמה מינה. עד כאן דף פי וו.